סרוויס, עם רונה גרשון תלמי ושירי קאץ.
שלום רב, שירי.
שלום רונה, אני שמעתי את עצמי הולכת להגיע.
נכון, זה היה מאוד מרגש. כן, אותי כן. זה שמח.
לגמרי.
וזה שאת גם כאן. אז אנחנו בסרוויס פורימי היום, פורים קטן בירושלים. אנשים אי שם עוד מוסרים אחד לשני משלוחי מנות, ואולי חלקם עוד שותים עד דלא ידע. אנחנו הולכות לדבר על כל ענייני האוכל שקשורים לכך, לדבר על עולם הקוקטיילים, שבשנים האחרונות עושה רנסנס, וחוזר אל הברים עם כל מיני תופעות מאוד מעניינות. נשמע גם על משתאות של גיאורגים, יודעים איך לשתות ולאכול. דבר על עוגת הפרסבורג ועל פרק ועל הקשר שלה אל אוזני המן. נדבר על אוכל מולקולרי שייתכן שהוא מתחפש וייתכן שלא, אנחנו נשאל על כך, ועל משלוחי מנות בעדות השונות. יש לנו תוכנית ארוכה לפנינו, אנחנו כאן ב-104.9, 105.3 FM, וגם באפליקציית כאן אודי שבה אפשר להזין לנו, וגם באתר הסקטים של כאן, שעכשיו עלו כל התוכניות שלנו, שירי לשם, אז אפשר לשמוע אותם ולראות מה יש בכל תוכנית.
כל כך הרבה אפשרויות לשמוע אותנו.
לגמרי, לגמרי, זה מסחרר, אני מסחררת.
סרוויס, עם רונה גרשון תלמי ושירי קאץ.
יש רנסנס של קוקטיילים, נכון? זה לא חדש חדש, זה קורה כבר כמה שנים.
אני חושבת שזה תהליך, אבל שהולך ומשתנה. שפעם, את יודעת, היית הברמן הקשוח הזה שהיה מוזג לך משקאות ומקשיב למצוקות שלך ותמורת טיפ והמון דיסקרטיות, זה היה מערכת היחסים. והיום מיקסולוג זה מקצוע כל כך סוער ומלא וירטואוזיות, ובאמת זה עבר איזשהו שינוי נורא גדול.
קוראים לזה מיקסולוג, זהו, כן, היום כן, תכף כן. נדבר על זה, קוראים לזה מיקסולוג, ופעם זה היה משקה, לא נעים לומר, אבל זה היה משקה של נשים, זה נחשב משקה של נשים יותר רך, יותר עדין, יותר צבעוני, בדרך כלל עם פחות אחוזי אלכוהול, וראיתי איזה כתבה מ-2010, לא כל כך רחוק, שהכותרת שלה הייתה, זה היה במאקו, נשים אוהבות קוקטיילים, גברים אוהבים נשים, הם רוצים לשמח אותם, אז גם הם שותים קוקטיילים.
טום קרוז נהג להכין טקיל סאנרייז, כמון. זאת הייתה רוח התקופה, אבל זה באמת עידן שעבר.
ואז הגיע ביג לובובסקי עם הווייט ראשן, את זוכרת את זה? ששם שתו אותו. בעצם זימנו לכאן את אריאל לייסגולד, המיקסולוג. שלום אריאל.
היי, שלום, מה שלומכם?
נהדר, נהדר. אנחנו מדברות על איזה רנסנס כזה, ואתה כבר עמוק בתוכו, נכון?
וואו, זה מרגיש כאילו תמיד הייתי בו.
כן, אף פעם לא חדלת?
לא, ב-20 השנים האחרונות, זה מה שאני עושה, קוקטיילים וכל המשתמע מכך. אני חושב שזאת גישה שלמה. לרוח ולאנשים ולאסתטיקה וכולי.
אז פעם באמת, אני ושירי התחלנו עם העניין הזה, שפעם זה נחשב משקה של נשים, אתה זוכר את זה?
כן, אם אני חושב על תור האחרון, או עכשיו על המסע האישי שלנו, 2008 אנחנו פתחנו את הבר קוקטיילים, אפשר להגיד הראשון בישראל, זאת הייתה תקופה מאוד מאוד סקפטית מבחינתנו, מכיוון שכשאני אומר סקפטית, אני מקווה לכך שכולם אמרו, כולם היו פשוט סקפטיים מאוד לגבי ההצלחה של, של המיזם הזה. Mm-hmm. וזה בדיוק מה שהיו אומרים לי, שקוקטיילים זה של בנות, וקוקטיילים זה ורוד, וקוקטיילים זה מתוק, וקוקטיילים זה לא לקהל הישראלי. ולשמחתי הרבה, באמת, זאת הייתה הצלחה אדירה. אנחנו באמת עדים היום למה שאנחנו שמחים לקרוא לו, טרנד הקוקטיילים, בתוכו.
אז מה מאפיין את הטרנד הנוכחי? זאת אומרת, איזה סוג קוקטיילים אנחנו רואים היום שבטח לא היינו רואים לפני 10 שנים?
ההבדל בין הקהל היום לקהל שלפני 10 או 15 שנים, זה שפעם היינו צריכים ממש להילחם, ממש להתמודד עם קהל שמרן מאוד, שמאוד מאוד מאוד, מה שנקרא, set on their ways, ויודע מה הוא אוהב, לא כל כך רוצה ללכת ימין ושמאלה, והיום אנחנו מסתכלים על באמת 180 מעלות לכיוון השני, קהל שחייב את החידושים, שצמא לכל מיני דברים חדשים, מעניינים, רדיקליים, קיצוניים, ולא מפחד לנסות ולהתנסות. אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים שנוסעים בעולם ויושבים ושותים קוקטיילים ושותים דרינקים מעניינים וצבעוניים ואחרים בכל מיני מקומות, ובאים ורוצים את זה לשגרה היומימית שלהם גם כאן בארץ או בתל אביב.
אז אתה מדבר באמת על איזה שינוי בגישה הסקרנית יותר, כי באמת כשאנחנו מדברים על קוקטייל, אז אולי צריך לעשות קצת סדר, כי קראתי שאחד הקוקטיילים שאתם מגישים, ואני רק לא ציינו, אתה קמת את הבטלר, את קלמטה, את הבלבוי, את הוטל דוויל, ועכשיו המקום החדש נקרא פנטסטיק, נכון?
נכון מאוד, אז אנחנו מתחילים הרצאה באמת בימים אלו.
וקודם כל בהצלחה, ובעצם יש לכם למשל, קראתי על אחד הקוקטיילים שנקרא סיה זדו זי, ליים, פסיפלורה, אננס, צ'יפות למאושן וליקר מישמישים ביתי. זאת אומרת...
נכון, הקוקטייל הזה מוגש בהוטל דוויל.
אוקיי, ובעצם מה שקורה כאן זה שרוקחים משהו...
גם חריף, גם מאושן.
בדיוק, שמכיל המון חומרי גלם, קוראים לכם מיקסולוגים עכשיו, זאת אומרת, השם הזה של ברמן השתנה למיקסולוג, כי באמת יש פה כמו איזו עבודת מעבדה כזאת, נכנסים, בודקים מה המינונים, מה טעים עם מה, מה לא עובד עם מה.
קודם כל, באמת, יש לי הרבה מה להגיד על המילה הזו, מיקסולוג, שאיך שאנחנו התחלנו איכשהו מתישהו הברמן המודרני התחיל לקרוא לעצמו מיקסולוג, אני לא כל כך מת על זה.
למה?
בעיקר בגלל שאני מרגיש שזה קצת ההדרה עצמית, שהיא לא ממש נדרשת, את יודעת. מישהו רציני לגבי העבודה שלו, יכול להיות גם ברמן, ולהיות טוב במה שהוא עושה, ולהיות רציני, ולהכין טלים טעימים. ברמנים התחילו, נגיד, ב-20 שנים האחרונות לקרוא לעצמו מיקסולוגים, זה היה ממקום של... מנסים להעלות את מעמדו אולי של הברמן בתוך העולם הקולינרי. אבל אני לא חושב, את יודעת, מי שהוא קצב טוב, אני לא חושב שהוא קורא לעצמו בסרולוג. מבינות, אין ממש סיבה לכך שאנחנו ניתן לעצמנו את השם הזה. אבל אני כן חושב שהרוח היא טובה, בגלל שמה שזה אומר זה שיש יותר ויותר ברמנים שהם רציניים לגבי המקצוע שלהם.
פשוט אנחנו מתייבשות כאן, אבל תוך כדי שיחה, כי אנחנו רוצות את הדרינק, מה אתה מוזג לנו, ואיך זה מגיע, כמון, אריאל, בוא תן את מה שאתה יודע לעשות.
לגבי התהליך היצירתי עצמו, כן, אתן צודקות, יש כאן המון 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 אקספרימנטליות, כלומר, הרבה נסיינות בחומרי גלם, שלפחות אנחנו מנסים לקחת חומרי גלם שהם לא שגרתיים, אז אנחנו, לפחות בפנטסטיק, מה שעשינו זה פנייה לכיוונים של סוגים שונים של פטריות ופרחים וסוגים שונים של תה שאנחנו משלבים
בפנים. ואתה בעצם רוקח מראש כל מיני סירופים, נכון? שאתה מכין אותם בעצמך, כל מיני דברים מיוחדים שאי אפשר להשיג בשום מקום.
הרעיון אומר שכל מה שאנחנו יכולים לייצר בעצמנו, אנחנו נרצה לייצר בעצמנו. וזה אומר שגם דברים שיש אותם, שהם available ברמה התעשייתית, אנחנו מעדיפים לפעמים להכין אותם לבד, כי זה, אנחנו מגיעים לטעמים ולתרקחות שאנחנו רוצים להגיע אליהם, וככה באמת מוצאים את דרכם לתוך הכוס שלנו, כל מיני רטבים מאושנים ואבקות של מלח שחור, ולפעמים אפילו דברים קצת יותר קיצוניים כמו פטריות וחרקים.
זהו, אני שמעתי חרקים, תעצור בחרקים, איזה חרקים ולמה?
קודם כל חרקים, אני לא יודע אם אתם מודעות לכך, אבל זה כבר טרנד קולינרי שקיים בעולם.
פחות בארץ.
יש תולעים בתוך
התקילה, אז תמיד הייתי מסתכלת על זה. כן, בסוג של זוועה. כן, אבל מה למשל, כי בארץ זה באמת לא הגיע, אז זה מעניין שזה דווקא מגיע דרכך.
כן, אז יש כבר כל מיני שפים שלוקחים באמת את הטרנד הזה, הרי מדברים על כך שבעוד איקס שנים יהיה מאוד מאוד קשה להכיל את אוכלוסיית העולם, אז מחפשים כל מיני אפיקים נוספים של מזון ושל חלבון, וחרקים מסתבר זה מקור מאוד מאוד מאוד
סמין וטוב לחלבון. כן, יש עכשיו עניין עם הרבה שמנסים לעשות חוות לגידול הרבה ולהכין...
אבל השאלה אם זה טעים וגם מה הטעם של זה,
אני גיליתי בעקבות המחקר שלי, גיליתי למשל שנמלים יודעות לייצר טעמים חמוצים ואגוזיים מאוד 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 מעניינים, שאנחנו לא מצליחים להגיע, אני לפחות לא מכיר אותם בכל מיני חומרי גלם אחרים.
מהגוף הקטן הזה. רגע, מה עושים עם הנמלים?
פיצוץ של טעמים.
זאת אומרת, לוקחים נמלים?
אז אנחנו לדוגמה במקרה של פנטסטיק, עוד פעם, הרבה פעמים שואלים אותי לגבי פנטסטיק, תעניין את זה כי אנשים שמעו שאנחנו מתעסקים עם חרקים, ומתוך 40 קוקטיילים שיהיה לנו בתפריט הבולרום של פנטסטיק, שזה הקוקטייל בר, מתוך 40 קוקטיילים יהיו רק שניים שיש בהם חרקים.
והם יהיו הכי מדוברים. אולי פחות תשתו אותם, אבל הכי מדוברים.
לא, אני משכנע שיהיו גם קוקטיילים אחרים שיהיו מדוברים בהחלט.
זה פשוט הרחבת העולם, תראה, ברמה מסוימת אנחנו מדברות, זה לא רק גימיקי, כי יש כאן הרחבת עולם, אלו, אם פעם מישהו היה מעז לחשוב ולהכניס נמלים למשהו במסעדה, זה היה...
מלצר יש נמלה במרק.
כן, אוי ואבוי נורא. עכשיו, אתה אומר, אני הולך להגיש, נכון, זה רק שניים, אבל... תהיה מנה עם נמלים בקוקטיילים.
שני דברים אני אגיד על זה. אחד, יש לזה ערך קולינרי, כלומר זה לא רק קטע או גימיק או משהו מעניין או משהו מהעולם הזה, אלא יש כאן קטע, יש כאן ערך קולינרי ואג'נדה ש... אתן יודעות שברגע שתבואו לבקר אותנו, אני אשמח להדגים אותו אפילו ממש, ממש גם בטעימה בלייב. ומעבר לזה, שוב, זה משהו שהעולם הולך אליו. אז זה חומר גלם שהוא לגיטימי לחלוטין, ואנחנו באמת רואים את ההשפעה של הדברים האלה, אבל זה לא רק אגב אותם, על היתירה שלנו.
עכשיו, רציתי לשאול אותך, אתה הסברת כבר, נתת חלק מהתשובה, אבל בכל זאת, זאת אומרת, אני זוכרת את עצמי, יש קוקטיילים כמו וויסקי סאואר, למשל, אחד הקוקטיילים המפורסמים, ואז אני מאוד אוהבת וויסקי, אני שואלת את עצמי, חומר הגלם הוא כל כך טוב, זאת אומרת, כשיש וויסקי טוב, אני נהנית עד השמיים. למה אני צריכה לבוא ולהוסיף לו את הסוכר ששמים מסביב, את החומרים שמכניסים לפנימה ולימון פה, וזה שם, כש... וויסקי הוא טוב, בפני עצמו.
כן, אף אחד לא מתווכח עם זה שוויסקי הוא טוב, או כל חומר גלם אחר הוא טוב, וויסקי, וודקה, טקילה וכו', וגם המיצים וכל החומר גלם האחרים, אבל כשאנחנו מייצרים קוקטיילים, אנחנו עובדים על טעמים חדשים, ועל דרך נוספת לצרוך, וכמו שאפשר להגיד ש... אני לא יודע מה, שהלחם הוא טוב לבד, אז למה לשים עליו דברים? העולם שלנו, העולם הוא תחום קולינרי. וכמו כל תחום קולינרי, אנחנו מבשלים, אם שפים מבשלים באש, אז אנחנו מבשלים בקרח, ואנחנו אוספים כל מיני טעמים וכל מיני מרקמים, ואנחנו משלבים אותם ביחד. וויסקי, ואני מסכים שככל שהוויסקי יותר טוב, ככה יותר נחמד לשתות אותו לבד, אבל גם, ובלי לגרוע מזה, ככל שהוויסקי יותר טוב, גם הוויסקי סאור יהיה טוב. ואלו טעמים שוויסקי לבד לא יודע להגיע אליהם, הוא צריך קצת עזרה. כמו בכל תחום של בישול.
מעבר לשתייה, יש איזשהו עניין נורא אסקפיסטי בביקור במקומות שלך, ואגב, גם של הקבוצה השנייה שעוסקת בתחום, קבוצת האימפיריאל, משהו שהוא נורא, אצלך עוד יותר, אני חושבת, קיצוני. קצת להיות כמו באליס אין וונדרלנד, מין ארץ הרפתקאות כזאת, עם כל מיני הפתעות ודברים לא צפויים, וסגנונות הגשה מאוד מיוחדים של המשקעות. למה זה? למה ברי קוקטיילים מתאפיינים בכזה סגנון?
אני לא יודע אם כל ברי הקוקטיילים מתאפיינים בסגנון כזה, אבל בהחלט אנחנו, ולפחות הקבוצה שאני אמון עליה, אנחנו מאוד מאוד שם, ומאוד מאוד לדעתי, אני חושב שכשאני ניגש בכלל למלאכת האירוח, אני חושב על מה מניע אנשים, ומה גורם להם לקבל את ההחלטות שהם מקבלים, ולמה שהם יבחרו בבר או במסעדה כאלה או אחרים לבוא להתארח שם. ואני חושב שיש איזשהו משהו מאחד באמת בחוויה הזאת של אסקפיזם, של לקחת ברייק מהרחוב התל אביבי המנומנם ולהיכנס לאיזושהי מציאות מושאלת, לאיזשהו עולם שהוא הוליסטי, לא רק מבחינת הדרינק שלו, אלא מבחינת העיצוב, השפה המילולית, השפה הגופנית, הריחות והטעמים באופן כללי, גם מה שהעיניים ומה שהגוף מרגיש, זה חלק בלתי נפרד מהחוויה הזאת.
זה הרפתקה כוללת.
כן, אני חושב שלייצר את ההרפתקה הזאת, זה מלאכה שהיא לא נגמרת, והיא לא רק מתאפיינת במתכון, אלא בהרבה הרבה יותר מזה.
טוב, אז למדנו הרבה, אריאל לייזלגולד, פנטסטיק בדרך, בהצלחה.
אנחנו נבוא לשתות.
תודה רבה על השיחה הזאת, וחג שמח.
תודה
רבה.
תודה שהיא ורונה.
תודה.
ביי ביי. שירי, אנחנו כאן בסרוויס. אנחנו הולכות לדבר על העולמות הגיאורגיים,
ואני רוצה לספר לך משהו על זה.
תספרי.
שהאגדה מספרת שכשאלוהים חילק אדמה לכל העמים, הגיאורגים היו עסוקים במשתה. וכשהם סוף סוף התייצבו בפני אלוהים מבוסמים, ואלוהים שאל למה הם יכולו לבוא, אז הם ענו שהם היו עסוקים במשתה, כי הם רצו לברך אותו. אז כך קרה שהם קיבלו את חבל הארץ שאלוהים שמר לעצמו. והמשתה הגיאורגי הוא סוג של תופעה שהפכה באמת לעניין מאוד עקרוני ומאוד גורם למשיכה בכל רחבי העולם. גם בארצות הברית נגיד נורא מתעניינים בזה עכשיו. ומי שמומחית לזה היא זאת שנדבר איתה עכשיו, לילי בן שלום.
שלום לילי.
היי לכם, חג שמח.
חג שמח. ואת קודם כל נספר, את ממסעדת רצ'ה, שהייתה במקור בירושלים. אז ב-2016 עברתם לתל אביב, לנווה צדק. לפני הכל אני רוצה לשאול אותך, זה שינה משהו, המעבר מעיר לעיר אחרת?
את יודעת, אני תמיד אומרת, הבית הגרוזיני הזה, רצ'ה, דרך אגב, עד שהשם המסעדה,
חבל
זה חבל ארץ פראי שנולדתי בו בגרוזיה. תמיד שאלו אותי, מה יהיה, איפה יהיה? תקשיבי, זה בית. וזה לא משנה איפה אני פותחת את הבית שלי. לא פחדתי לרגע, זה רק... המסעדה היא עצומה. אז כך שרק הגדלתי והנגשתי את קהל הלקוחות שלי למשהו שהוא קל יותר במרכז לבוא מכל הארץ. וחגיגה. את אותן חגיגות מירושלים העברתי לתל אביב.
תוכלי לספר על החגיגות? על, בדיוק, על המשתה הזה. זו חוויה מאוד ברורה אצלך. ספרי מה קורה.
אני אגיד לך, אני פתחתי מסעדה לא בגלל האוכל, אלא בגלל המשתה, מאמינות לי.
כן?
כי בתור ילדה גם חוויתי את הנושא הזה ש... אצלנו באמת פותחים שולחן, והשולחן לא נגמר. לא מבחינת רק השפע והאוכל וההגשה. זה פשוט משתה שנמשך 6-8 שעות, וזה בכלל לא משנה מה יש לכם מחר בבוקר. כואב לי הראש, יש לי פגישת וידאו קונפרנס חשובה לפנות בוקר. אף אחד לא עוזב את השולחן. עכשיו, זה לא איזה חוק ומישהו יושב עם מקל ושומר עליכם. פשוט כיף, כיף בשולחן הזה, הכל קורה. כל הסיפורים, הדרמות, אני חושבת שהעדה שלי המציאה את הדינמיקה הקבוצתית על ידי המשתה הזה. הכל אמון על רגשות. יש אוכל, זה נכון, אבל 80% מהשולחן מושתת על רגש. עכשיו, נורא קשה להנהיג רגשות בשולחן שהוא בטח שולחן גדול, 20, 30, 40 איש, ואיך בעצם אנשים שהם גם זרים, בישנים, מכל הגוונים והמינים יכולים לשבת ביחד. המשתה הוא בעצם שבכל שולחן יש לנו מלך אחד שקוראים לו ראש השולחן והוא נקרא תמדה, בגלל זה נקרא טקס התמדה. אצל הגרוזינים, אני לא יודעת אם אתם מכירות, אבל כל מי שמכיר, כל היום מברכים.
זה די קשה כשאתה שיקור לברך, לא? אתה צריך לשמור על איזה צלילות מסוימת.
אומרים לי, נכנס יין, יצא סוד. ככל שהמשתה מתארך, הרגשות פועים וגועים יותר. דרך אגב, הכל קורה שם. לפעמים זה שירים, ריקודים, דמעות, צחוקים, סכינים, הכל קורה.
זאת אומרת, זהו, רציתי לשאול, יש גם כללות במשתה?
תראי, זה נשמע כזה נורא משעמם, אבל...
לא, בכלל לא, משעמם לא.
הכל חוץ ממשעמם.
שהלקוחות שמגיעים, הרי אני מערכת הכל, אני מערכת פדרציות, קונסוליות, סתם ימי הולדת, רווקים, עם כולם אני עושה את המשתה הזה. את יודעת, כשאני מתחילה להסביר את זה, אי אפשר לתאר את זה כמו שחווים את זה. אז א', אתן מוזמנות לבוא ולחוות את ההתרגשות הזאת שאני מייצרת בכל שולחן. ואת תראי שראש השולחן מתחיל לברך, נגיד שהוא החליט לברך אותך, כל ה-40 איש חייבים לברך רק אותך. עכשיו, מרגע לרגע וטבע האדם זה לא להיות קוף. אז כל אחד מחפש את הברכה היצירתית, המצחיקה, הדרמטית. ודרך אגב, בברכות יוצאים גם דברים שליליים, את יודעת. אם מישהו עצבני, מברכים אותו שתהיה רגוע יותר. את יודעת, והכל, הכל יוצא. זו היכרות מדהימה.
עכשיו, לוגמים את, לוגמים את השתייה מתוך קרן צבי או משהו כזה, נכון?
זהו, נכון, אבל המשתה עצמו, כל 8 שעות לפני הקרן,
לפני הקרן,
כל ליל הסדר. הוא אחראי ואמור למזוג לכולם אלכוהול, לא משנה איזה סוג של אלכוהול.
אבל יש יין גיאורגי מיוחד, נכון? חוץ מזה שהמוצא אינות כנראה מגיאורגיה, אבל יש איזשהו יין צצה?
לא, זה לא יין, זה צ'אצ'ה.
צ'אצ'ה
זו אגרפה הגרוזינית.
אגרפה הגרוזינית, נכון, נכון.
70% אלכוהול, אין דברים כאלה, אין כאבי ראש. איך אני אומרת? אני שותה מגיל... מותר להגיד את זה ברדיו?
כן. את כבר כאן, את יודעת.
אני שותה מגיל 4 אלכוהול, אצלנו אין גיל לאלכוהול. זה משהו שהוא בא עם אוכל ביחד, אנשים, זה משהו שהוא נורא מחבר. ומעלה קצת את העדים של הרגשות, משהו שבכלל בעידן הזה נשכח. את צריכה לראות, מברכים אצלי מנכלים, נועמים 8 שפות, אין, הולכים לכל הוועידות, אין להם פחד קהל. אבל ברגע שהם צריכים לברך מישהו, פתאום הכל ככה מתחיל לראות, כי מה לעשות, גיליתי, וכך גם אני מגלה לכולם, שהכי הכי קשה בסוף זה לגעת ברגשות. ופשוט אני נותנת להם לחוות את הדינמיקה הזאת, ובסוף בסוף הוא שותה את הקרן מלאה ביין, תביני שזה משהו שהוא נבנה. כולם מחכים לרגע הזה, שאותו אחד שבחרתי, ישתה את הקרן בבת אחת, זה 2 ליטרים, 1.5 ליטר, כל אחד והיכולות שלו, וכמו קרן השפע בתנך, הוא שותה, ואז החגיגה מתחילה, וריקודים, וכיף. ומה אני אגיד לך, כאילו... לא סתם, אני חושבת, יש בחדר הפרטי שלי, את המלכה תמר, אני לא יודעת אם אתם יודעות, אבל בגרוזיה הייתה מלכה. והמלך הזה שאני ממנה אותו, הוא פשוט מרגיש ככה במשך 3-4 שעות, ואת צריכה לראות איך כולם הפקודים שלו, אבל בכיף.
תגידי, אבל אם אנחנו כבר יושבים לשתות, מה אנחנו אוכלים?
וואי, מה לא? יש איזה 14 סוגים של סלטים מדהימים שרובם עם אגוזים, זה מחליף את השמן. דרך אגב, זה גם אוכל בריא.
אני יודעת אם אנשים אוהבים המון דברים יבשים, את השזיפי בוסר ואת הצפיתים התמים היבשים, כן, ואגוזי מלך.
חיטה גם, נדמה לי.
המון רימונים, המון שזיפים, שזיפי בוסר שנותנים את החמיצות, המון אגוזים שמחליפים ובריאים את השמן, המון ירק, ירק יבש, ירק טרי, מלא בשר מכל הסוגים. את תמצאי אצלנו מכבד אבז וחזה מולארד, זה סתם...
טוב, אז זה אצלך, אבל השאלה מה האוכל המסורתי? זה האוכל המסורתי?
יש הרבה עגל ראיתי, עגל זה אוכל מסורתי?
יש לנו מלא מלא גדרות, שזה האוכל המסורתי שלנו, שצ'מדי ועלייה גדרת עגל עם רימונים ושזיפים. ויש לנו מלא מאכלים, דרך אגב, זה הבלקן, אז אנחנו כאילו אספנו את המיטב מכל האזור.
חינקלי יש לכם?
חינקלי. חינקלי. סוף הדרך, הכל בשר. חינקלי ממולא בבשר ובליני וצ'יבוריאקי. ומאפים צמחוניים, גם מה לעשות, הגעתי לתל אביב, אז קצת צמחוני וקצת טבעוני.
זה לא, דווקא פעם ראיתי איזושהי שפית גיאורגית, והיא אמרה לי שיש, בגלל התקופת הצום, יש להם המון אוכל צמחוני דווקא.
נכון, באופן טבעי, לא שעשינו איזושהי התאמה. באופן טבעי, יש לנו מלא מאפים צמחוניים, גם עיקריות צמחוניות, הרי יש אצלנו מלא ממונעים כאלה, וכמות הסלטים שרק מהם ניתן לסבוע, בלי להגיע עדיין למאפים והכל. דרך אגב, אצלנו מקנחים בכבש, עד שתדעי.
מקנחים בכבש. אני מחבבת אתכם, מרגע לרגע אני מחבבת אתכם. שאלה לילי, אם זה מה שעושים באופן סדיר, זאת אומרת, המשתים האלה, הם חלק מחיי היום-יום, מה אתם עושים בחגים?
בואי נגיד לך, משתה שהוא נגיד של שישי שבת מתארך 6-8 שעות, החג, את יכולה למצוא אותך בבוקר, בואי תראי מה אנחנו עושים בפורים. פורים קמים 5 בבוקר, ומתחילים, אמא שלי מכינה שבועיים את כל המתוקים, דרך אגב, עוד לא דיברנו על המתוקים.
צ'ורצ'חלה? לא, איך אומרים?
הכל, מי צ'ורצ'חלה?
צ'ורצ'חלה שירי.
אנחנו עוברים מבית לבית עם המשלוח מנות, ובכל בית, ומשתה קצר, חצי שעה ברכות, ועוברים לעוד דוד, ואת רואה תהלוכה, פשוט אוספים את אלה שביקרנו אצלם בבית, יש לנו ראש בפורים, הוא נקרא ממקריאלי. בוחרים אותו כאילו מכובד השבט, הוא כבר שנים ממלא את התפקיד, זה מתחיל מהבית שלו, הוא יוצא לבית של דוד אחר, אוספים את הדוד בדרך, הולכים לדוד אחר, וכך כל היום, תהלוכה שלמה עד לא ידע של משפחה. ודרך אגב, בגלל זה הרב גורלים נורא מחוברים. אני מכירה בני דודים קהילתיים ממש, ממש, ממש. אני לא אגיד שאנחנו עדה מושלמת, בואי, עברתי את הרע. אבל אם יש משהו שהתגעגעתי ולקחתי והבאתי למסעדה, זה החיבור הזה, החיבוק הזה. איך אבא שלי אמר לי? מה, את מזוזה, כל מי שנכנס יוצא מנשק אותך? כן, הדף הלקוחות מחבקת אותם, מנשקת אותם. וגם מי שזה נראה לו תמוע בהתחלה והוא לא רגיל, בסוף הוא מבקש את החיבוק.
איך מברכים לחיים?
גר מרג'וס.
איך? שוב, גר מרג'וס?
גר מרג'וס.
גר מרג'וס. גר מרג'וס. צריכים ללמוד את זה.
שתהיה חזק ומחוזק, זו הברכה.
מקסים.
אני מאחלת לכל עם ישראל.
עדה שאוהבת לחגוג ותענוג, וטוב, תמשיכו ככה.
תודה לכן, בנות.
לילי בר שלום. תודה רבה.
תודה רבה.
ביי, שמח. ורק נגיד שירי, לפני הכל, שדיברנו הרבה על אלכוהול, וכמובן, צריך להגיד את זה תמיד, צריך להיזהר עם אלכוהול, אנחנו מדברים על גיל 4, אבל ילדים...
כן, כן, ברור. זאת לא הייתה המלצה, ואל תנסו את זה בבית.
לא, ממש ממש לא. צריך לסייג ולומר, אנחנו נורא נהנות, וזה כיף המשתים, אבל עם ההסתייגות הזאת.
מסכימה.
אנחנו כאן איתכם בכאן תרבות 104.9 FM ו-105.3 FM בסרוויסם באפליקציית אודי ובאתר הסקיטים שלנו, אפשר לשמוע את התוכניות. עכשיו אנחנו כאן ממשיכות את המשתה הפורימי שלנו.
כן, אני רציתי להגיד לך על זה משהו, אבל רונה.
תגידי.
יש לנו עניין כזה שאנחנו, כשאנחנו מתחילות עם גלי נוסטלגיה, אנחנו נשתפות, וזה מה שקרה לנו היום. התחלנו לדבר על אוזני המן, ומהפרק גלשנו לקונדיטוריה וייס המיתולוגית, ואז גלשנו לאוסף הקונדיטוריות האוסטרו-הונגריות ששלטו בעיר בשנים עברו, וזה פשוט היה כזאת חוויה נעימה להיזכר בעידית ולונדון. מה עוד העלינו שם?
גלית, ואנחנו מדברות על תל אביב, שתינו תל אביביות.
אני לא, אני אספר לך בהזדמנות. בקיצור, אז כן, זאת הייתה חוויה כזאת נורא כיפית, והסיפור של וייס הוא עוד יותר מכולם. את אמרת לי שאת זכרת את מר...
אני הייתי לוקחת אוטובוס לקינג ג'ורג' בגיל 12-13, היו שתי קונדיטוריות, תכף נדבר על זה, משני צידי קינג ג'ורג', ואחת מהן הייתי נוסעת לקנות את הפחזניות המלאות בקצפת, ובשנייה הצהרוני הפרג הקטנים כל כך טעימים.
ושניהם היו שייכים לווייס.
לווייס, ואני זוכרת עדיין את האיש המבוגר, נדמה לי עם כיפה קצת קרח שעמד שם בקונדיטוריה, וזה ממש...
הפרסבורגר הייתה כזאת אלמותית וכזאת אגדה אורבנית שהגישו אותה גם בקפה תמר, ואנשים היו הולכים לקפה תמר גם במיוחד לדבר, להתווכח ולאכול אותה שם גם.
שזה הוגה, ספרי בשתי מילים שירי פרסבורגר.
אז זהו, תכף נדבר עם האיש שיש לו, שאוחז במתכון הסודי, אבל מה שמייחד אותה זה שהבצק שלה הוא משהו שהוא בין השמרים לבין הפריך, זה משהו שהוא לא עשה את התהליך עד הסוף.
זה קשור לאוזני המן, כי גיליתי שאחת השיטות להכין אוזני המן היא מבצק פרסבורגר.
נכון.
אז לכן זה אותם עולמות וגם הפרג. אבל
קודם כל הפרג, מעבר לכל, כן.
אז אנחנו הולכות בעצם לדבר
עם בועז
קלאפ, שבועז, אתה בעצם הצטרפת אל הקונדיטוריה לפני מספר שנים טובות, נכון?
באמת, אני חברתי לקונדיטוריה לפני 9 שנים, רכשתי את הקונדיטוריה מאדון וייס, מיעקב.
אני זוכרת אותו, נכון? זה האיש עם הכיפה...
זה הבן של דוד וייס, שהוא הגה את הרעיון של עוגת הפרג. זה יצא לו בעקבות המתכון שהוא ניסה לעשות בצק מסוים, ויצא לו משהו אחר, ונהפך ללהיט.
אבל תספר רגע את ההתגלגלות, הוא עוד לא היה הראשון, נכון? הוא אפילו לא זה שהתחיל את הסיפור של וייס. מי פתח את הקונדיטוריה במקור?
במקור פתחו את המאפייה, זה היה כמאפיית לחם בין הראשונות בתל אביב, משפחת גולובור.
אוקיי, ואז הוא הצטרף אליהם ושכנע אותם?
אז הוא הצטרף אליהם בתור קונדיטור, בהתחלה כאופה, ובגלל הידע הרב שהיה לו מבחינת עוגות, מהונגריה.
הוא הגיע מצ'כיה, נדמה לי, לא? מהרי הקרפטים, אם לא טועה.
כן.
ואז הוא הגיע ניצול שואה, והוא שכנע אותם להכין אוגו.
הוא הגיע, והוא התחיל, הוא הגיע, הם גרו באזור בהתחלה, לאחר מכן הוא עבר לתל אביב עם משפחתו, והוא התגלגל לתוך קונדיטוריית גולובוב, למאפיית גולובוב בזמנו, והוא הציע את הרזומה שלו מבחינת אוגות.
ואיך ומתי אתה הצטרפת לשם?
אני הצטרפתי לפני 8-9 שנים לשם.
מה הייתה המשיכה שלך לקונדיטוריה הונגרית? תכף נדבר קצת על הקונדיטוריה הזאת.
אני מאז ומתמיד המשכתי לכל הקונדיטוריות, למתכונים הישנים של פעם. תמיד חיפשתי את המתכונים של פעם. אני בוגר תדמור, ותמיד המשכתי לדברים הישנים. עבדתי גם בקונדיטוריות האחים קפולסקי באלנבי, עבדתי... בתל אביב, ועוד קונדיטוריות, במיראז', אם זוכרים אותה, היא נסגרה לא מזמן, היא הייתה באלנבי, ליד הבית כנסת הגדול.
וואו, אוקיי.
כן, אני זוכרת אוקיי, אותה,
כן. בטח. תמיד נמשכתי למקומות הישנים, שזה יותר מקום ביתי, יותר חמים, שכיף לעבוד בהם, לא כל התעשייה הגדולה.
אז תכף נדבר על העוגה, אבל באמת אני רוצה להגיד לשניכם, שירי ובועז, שהסיפור הזה של קונדיטוריית וייס הוא אולי באיזשהו אופן סיפורה של הקונדיטוריה בישראל. כי זאת הקונדיטוריה הוותיקה מאוד, שלא מעט ממנה הגיעה מהמסורת ההונגרית, הזכרת את קפה אידית. אוסטרו-הונגרית,
נכון.
בסוף שנה שעברה הלך לעולמו טיבי דגן, מי שהיה מחלוצי הקונדיטוריה ההונגרית בישראל, והייתה לו שנים קונדיטוריה קטנה באיבן גבירול.
כן. והוא היה בוחן שלי.
הוא היה בוחן שלך את הדמעות.
הכל מתחבר.
הכל מתחבר, אז אתה זוכר אותו. ובאמת, זו הייתה קונדיטוריה של ויטרינות, אני זוכרת, זאת אומרת, העניין הזה של להציג עוגות בויטרינות, עם הקרמים העשירים, עם הרבה חמאה, עם שכבות. זאת אומרת, המראה הזה של הויטרינות הוא מאוד משמעותי.
והוא גם הרבה פחות, אני חושבת שפחות דווקא מצויץ ומעוצב בהשוואה לפטיסרי, שאחר כך בעשורים הבאים החלה לשלוט גם בתל אביב, אבל בכלל בארץ, שרצו את הצרפתי הזה, שהוא יותר קטן, וכל דבר מאותר כזה, ודווקא יש בזה משהו יותר כבד, ויותר עם נפח, שזה היה אחרת, לא?
פעם זה היה אחרת, נכון, הקרמים היו יותר כבדים, עשו אותם ממרגרינה, אבל גם היו צריכים לדעת להכין אותם, כי זה שילוב היה של סירופ סוכר שמבושל בדרגה מסוימת, שתוך כדי הקצפה היו מוסיפים את הסירופ, ולדעת לא לשבור את הקרם, זה הייתה תורה בפני עצמה.
מה מאפיין אבל
אני גם זכיתי ללמוד לעשות את הדברים האלה בתדמור, כי הבוחן שלי היה טיבי דגן, וזיכרונו לברכה יעקב גלעד, גם הוא היה מורה שלי, שהוא גם עבד בקונדיטוריית, הוא היה שותף של טיבי, הוא גם עבד בקונדיטוריית גוטליב, שהייתה סמוכה לקונדיטוריית וייס, והיו...
כן, נכון, היה שם לאורך כל הרחוב היה קונדיטוריות, שלא אני נזכרת.
כן, כן.
אבל אני רוצה, בכל זאת, אתה אוחז במתכון הסודי הזה. אני רוצה לדעת מה מאפיין בדיוק את הפרסבורגר, למה היא כל כך מיוחדת?
ברגע שאת לוקחת ביס והוא נמוח לך בפה, ואת אומרת, זה רגע מאושר שלי, זה שווה את הכל.
אבל בוא נפרק את זה, כן. גם את הבצק וגם הפרק.
זה הבצק והמילוי. סוג הפרק שאנחנו משתמשים, תהליך הבישול.
הבישול,
שונה, כמובן שאני לא אחשוף.
או, דווקא רצינו שכן, אוקיי. מה שאתה יכול, כן.
לא, רק איזה טיפ אחד אפילו, תשמע, בוא, אז תספר לנו אפילו טיפ אחד.
אני אגיד, זה הפשטות, אנחנו לא מוסיפים שוקולד כמו שכולם עושים, ולא מוסיפים תמרים כמו שכולם חושבים. הפשטות שבמתכון זה הטעם. אנחנו משתמשים בחומרים איכותיים בפרק איכותי.
שהוא צריך להתכן סמוך להכנה, נכון?
הוא צריך להיות תחון, כן, אנחנו תוכנים אותו וישר מבשלים אותו, שהוא לא יתחמצן עם האוויר.
ולא יתאפש, אחרת יש לו טעם כזה צורב, כן.
זה חלק מהנושא שהפרק מעלה את המרירות הזאת. נכון, יש לו מרירות טבעית לפרק, אבל ברגע שתוכנים ומשאירים אותו זמן רב בחוץ, מתחמצן עם האוויר, ואז מקבלים את המרירות הזאת.
בוא, אז כמה זה מזכיר את אוזני המן עם הסכינן בפורים, הבצק הזה, או מילוי הפרק הזה, זאת אומרת, זה בעצם סוג של אותו הדבר בצורה אחרת?
הפרק עצמו הוא אותו בישול של פרק, כן. אבל הבצקים משתנים, יש את הבצק הפריך, יש את הבצק שאנחנו עושים אותו מחצי תהליך הבצק של הפרק, ואנחנו עושים איתו את האוזני המן. יש את הבצק שמרים שאנחנו עושים איתו, יש את הבצק חמאה שעושים איתו את האוזני המן. כמובן, יש כל מיני סוגים של אוזני המן. אצלנו גם אפשר וניתן להשיג את האוזני המן הגדולים והאוזני המן המשפחתיים, שאני מדבר על קילו.
שהם מבצק פריך או שמרים?
מבצק שמרים.
כן,
זאת אומרת, זה אוזן המן אחד גדול? סליחה על השאלה?
כן, אבל זה מבצק שמרים, זה נשמע, את יודעת, זה פשוט עוגת שמרים בעצם.
זה עוגת שמרים, אז רק הצורה, זאת אומרת, זה העניין של לעשות פתאום צורה של משולה של אוזן המן. טוב, אז טוב, קצת נוסטלגיה קונדיטורית דקת. לא רק של תל אביב, אגב, אמרת שאת לא מתל אביב. זאת אומרת, מעניין גם לשמוע
כן,
בפתח תקווה שאני יודעת קונדיטורית.
אבל אני חושבת שזה מה שמאפיין את תל אביב דווקא, כי היה שלב שהגיעה עלייה גדולה, את יודעת, מכל הארצות האלה של הונגריה, אוסטריה, בעיקר, את אמרת לי גם קודם, ניצולי שואה. אבל זה מה שיצר באמת את הקונדיטוריה הראשונית הזאת שהתבססה בעיר.
נכון, טיבי דגן הגיע כשכל משפחתו נספתה בשואה, אח נדמה לי, ואמא, ואבא, זאת אומרת, התחיל כאן בעצם את הכל מההתחלה. זה סיפור עקוב בדם וביזע ובדמעות, וגם קונדיטורית שנמכרו ועברו מבנים לאבות, וכן הצליחו ולא.
אבל הנה, ממשיכים לאפות את אותו פרסטונגרים שכבר...
קונדיטוריה וייס, בקין ג'ורג' בתל אביב. תודה רבה לך, בועז, על השיחה הזאת, וחג שמח.
חג שמח.
תודה לכם, ופורים שמח לכולם.
סרוויס, עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
שירי, עכשיו אנחנו הולכות לשאול את שאלת המטבח המולקולרי. מטבח מולקולרי, גסטרונומיה מולקולרית, היא בעצם תחום מדעי שחוקר תהליכים פיזיקליים וכימיים בעת בישול מזון. ואנחנו הולכות לדבר על העניין הזה עם שף שחר דבח. שחר הוציא בעצם לקראת פורים מעין ערכה ביתית להכנת אוכל מולקולרי. בראש שלנו...
כך תפתיעו את האורחים, כן.
בדיוק, בדיוק. תגידו להם, אנחנו הכנו בבית. לנו זה נדמה מהעולמות שאנחנו מדברים עליהם, על מסעדת נומה ועל...
לא, דווקא הייתי אומרת, זהו, פרן אדריה והסטון בלומנטל, דווקא הם האורים והתומים. והייתי אומרת, אוקיי, אבל כן, זה תחום שהוא היה לו איזושהי נסיקה בתחילת שנות ה-2000, ועכשיו הוא כאילו הפך לקצת נישה.
נכון, אז הייתה נסיקה כזאת של מנות מטורפות כאלה בצורת קוויאר, בלסמי שהופך לקוויאר וכל מיני דברים כאלה, וראינו צנטריפוגות גדולות שעובדות במטבחים וכל מיני אמצעים. וקודם כל יכול להיות שזה באמת קצת בעולם, לא שזה הופך אותו למטבח פחות טוב או מעניין, אולי זה קצת המטבח של אתמול. בוא נשאל את השף, שלום לך.
חג שמח.
חג שמח לך, שף שחר דבח. מצוין, מצוין, מדברות אוכל. רצינו לשאול אותך, יכול להיות שזה קצת הופך להיות המטבח של אתמול כבר? שכבר מיצו את העניין המולקולרי? כבר גילו הכל?
לא, זה המטבח של מחר. זה המטבח של מחר. תראי, לא בגלל שאני מתעסק בזה. באמת שלא. אני עוסק בזה קרוב ל-12 שנה. הזכרתם דרך אגב את נומה, אני הייתי ישראלי הראשון שעבד בנומה.
וואלה.
ב-2010. ורק שידעו שאין מסעדה בארץ שלא משתמשת במשהו של מטבח פרוגרסיבי, של מטבח מתקדם.
מה למשל? תקשיב רגע, אבל מטבח מולקולרי זה בעצם גם להכין, סליחה שתכף תסביר, זה גם להכין ביצת עין באיזשהו אופן, ובעזרת חום לשנות את הטקסטורות, או לזרוק אבקת אפייה לתוך הבלילה של העוגה, זה גם מולקולרי באיזשהו אופן.
אני מסכים, אני ממש מסכים. גם נס קפה מגורן לשים בו מים, זה גם מולקולרי.
אז כשאתה אומר שכל מסעדה משתמשת, בסופו של דבר כמעט כל תהליך כזה שנעשה, יש פה איזה כימיה או פיזיקה.
אני לא מדבר על חומרי גלם רגילים, אני מדבר על ללכת למקומות, אם הם שפים מולקולריים, או מי שמתעסק בחומרי הגלם המולקולריים ולקנות מהם. כל מסעדה משתמשת בלפחות 3 סוגים של אבקות, שלא ניתן לקנות אותם בסופר.
מה למשל?
אבקה אחת בשם טריסול למשל, גורמת לכל דבר אחרי טיגון להישאר פריך למשך 3 ימים, וקריספי.
וזה אפשר להשיג, יש את זה בישראל, ברשתות
המתמחות או מה?
לא, ממש בחנויות שמתמחות בזה, כמו מוצרי קונדיטוריה, חנויות מתמחות, יש גם חנויות שמתמחות בדברים כאלה.
יש אגר-אגר למשל,
בדיוק, אגר-אגר הוא סוג של ג'ל, יש את הפלקסי ג'ל ויש את למדה, ויש את המטיל סלולוז, יש מגוון רחב. עכשיו, כל מסעדה...
רגע, אנחנו זוכים מלא שמות, בואו נסביר רגע. אגר-אגר זה בעצם סוג של אבקה או של...
שהופכת לג'לטיני, אני חושבת.
שהופכת לג'לטיני, במקום... זה טבעוני, נדמה לי, נכון? הג'לטין במקור הוא עם עצמות של דגים.
אני חושבת שזה מעצות, אני לא סגורה.
וזה מעצות, כי ניסו לייצר משהו טבעוני, נכון? אנחנו צודקות?
בדיוק. כל המטבח הפרוגרסיבי הוא טבעוני. נתחיל מזה. כל המטבח המולקולרי, כולו 40 או 50 סוגים של אבקות שונות, כולם טבעונים.
למה זה נוצר, תגיד, כי רצו ללכת, זאת אומרת, למטבח טבעוני, או כי, זאת אומרת, מה הסיבה בעצם?
וואו, יש מטבח טבעוני, יש פתרונות לחולים, פתרונות לקשרויות, וגילו גם שהתוצאה הטובה ביותר היא מהצמחים, מאשר מעצמות של בקר או חיות אחרות.
הצמחים עובדים טוב יותר.
גם עובדים טוב יותר מבחינת הטעמים, וגם עובדים יותר טוב מבחינת מה שאנחנו מקבלים בעצם.
מעניין מאוד.
התוצר בסופו של דבר, אם אני אשמש בג'לטין שהוא מהחי, או ג'לטין שהוא סינתטי, אני אקבל תוצר שהוא לא מספיק טוב, אלא אם כן הייתי משתמש בג'לטין שהוא צמחי, למשל, כמו אגר אגר, או ג'לטין אחר, שנותן לי פשוט מרקם, או טקסטורה אחרת, או עמידה לחום בצורה אחרת לגמרי.
עכשיו נסביר למאזינים, עושים מזה כל מיני דברים, באמת גלידה בשתי דקות, חנקן נוזלי שמשתמשים בו, קוויאר מפירות שעושים בבית,
או מנוזלים, כל מיני דברים, דווקא מבלסמי.
כן, משנים מרקמים, משנים צורות בעצם, פתאום חום מצפך לקוויאר, כן. ולעיגולים קטנים כאלה, ובעצם, לכן דיברנו על זה בפורים, כי נדמה שזה קצת אוכל שהתחפש, זאת אומרת, יש כאן דיון על זהויות של חומרי גלם, בוא נגיד את זה ככה, זאת אומרת, החומץ שואלים את החומץ, למה אתה מתחפש בפורים? הוא אומר, קוויאר, ממה עשו לך את התחפושת מחנקן נוזלי? זאת אומרת, יש כאן עיסוק בדברים האלה, ולמה שאלנו אם זה העולם של אתמול? כי נדמה שהמסעדנים הגדולים, כמו בנומה, שאתה עבדת והיית חלק ממנה, או באמת אלבולי, שעכשיו פותח מוזיאון של אוכל, ופתאום התרחק קצת מהעניין המולקולרי, יכול להיות שהמעבדות האלה, כי הלו זה סוג של מעבדה, אני משערת שאתה יכול לספר על ההתרגשות שיש שם במטבחים האלה. יכול להיות שכבר, באמת, שוב, מיצו כבר איזה תהליכים כאלה, זאת אומרת שכבר גילו את רוב מה שיש?
תראי, אני לא יודע אם גילו את רוב הדברים. תמיד, 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 תמיד מגלים דברים חדשים. לפני 50 שנה לא ידעו מה זה ג'לטין, והיום בכל בית יש. אבל מה שכן, מה שאני חושב, באמת שזה לא המסבר של אתמול, אלא כל יום יש מלא דברים חדשים, מלא, מגוון רחב של דברים חדשים.
איך אתה מסביר שאלבולי פתאום הלך לכיוון אחר, אל המוזיאון?
אלבולי פעל, באמת זה חשוב, אלבולי פעל מ-83 עד דצמבר 2012. העיסוקים שלו היום, כרגע, הם עוד מסעדות פרוגרסיביות מולקולריות. טיקטס או מגוון רחב של דברים של פרן. הוא גם, חוץ מהמוזיאון, הוא גם פותח בית ספר לגסטרונומיה מולקולרית.
אז הוא עדיין עוסק בזה, זאת אומרת, זה לא...
הוא עוסק, לא, לא, הוא ואחיו אלברט, הם עוסקים בזה, נורמה, עוסקים. עוסקים,
עדיין עוסקים, עוסקים בזה. אז תגיד לנו רגע.
גם כל מסעדת משלן בעצם חייבת להיות משהו אחד קטן מולקולרי לפחות.
אוקיי, אז אמרה שירי, באים אורחים ואנחנו אומרים להם, אנחנו הולכים
לעשות לכם. לגמרי במקרה הכנו משהו קטן כאן. מולקולרי. לגמרי בעצמנו מולקולרי.
בדיוק. ואתה פיתחת איזו ערכה כזאת לבית. תספר לנו, זאת אומרת, לא כל דבר אפשר לעשות בבית, נכון? יש דברים שדורשים את הצנטרפוגות ומכונות הגלידה המיוחדות.
צנטריפוגו, טובה פורייזרים, הוא מגוון רחב שבאמת של, של מוצרים חשמליים מתקדמים של מעבדות, באמת אין לכל בית וגם לא יהיה. אבל מה שכן יש בבית זה כלים פשוטים כגון גז, אינדוקציה או תנור, ואפקות פשוטות שניתן להשתמש בהן. דרך אגב, חנקן נוזלי, מי שמעוניין, יכול להשיג היום, כן? ככה שאין שום בעיה.
צריך אבל לדעת להשתמש בו, לא? זה מסוכן.
כל מי שקונה, אני אתן לכם דוגמה, כל מי שקונה ממני, סתם דוגמה, בשביל לא ממש לא, בשביל שום דבר, מקבל הדרכה.
כן, מקבלים הדרכה? וזה לא, זה מקבל... לא שמעת על המון ניצולי חנקן נוזלי? כאילו, בתי הקברות לא מלאים ב...
מה שנשמע מדאיג. האמת, אפילו לא אחד.
הכל סיפורים. עכשיו, בנוגע לערכות, זה לא ערכה, זה ארבע ערכות. שהן נותנות את המענה היצירתי, חווייתי, ואת כמובן טעים, לכל מי שרוצה לבשל מטבח מולקולרי בביתו.
אז יש לנו ממש דקה, ספר לנו על דבר אחד שאנחנו יכולות להכין בבית בעזרת הערכה.
בא לך, ראש השנה מגיע למשל, ובא לנו לקרמל תפוחים, ובמקום לשים דבש, אנו נכין ספגטי באורך מטר של דבש, ונלופף על התפוח. למשל, יש לנו תפוח בדבש בצורה אחרת.
על ההמבורגר, למשל... מופפת.
גם אני חשבתי עליה.
מפלצת הספגטי המופפת.
כן, אז אפשר לעשות מזה, זה נשמע מדהים.
ספגטי, למשל, ללא קמח ביצים, או כל חומר קונבנציונלי אחר. ספרות, בצורה של חלמון ביצה, שמתפוצץ, מכל נוזל שאנחנו רוצים, ממוצרי חלב, אלכוהול, עד פירות וירקות. מרמלדה, במקום עכשיו לשים את כל החומרים המקרישים והלא בריאים, הפקה אחת שעשויה אך ורק מירקות, תכונות, נותנת לנו מרקם של מרמלדה בכל ביס, והיופי הוא שאפשר לשים שכבה על שכבה על שכבה, וכל השכבות נדבקות אחד לשנייה ואפשר לחתוך עם סכין.
אז טוב,
כל התהליך הזה בסביבות הרבע שעה.
וואו, טוב, אז יש בתוך הערכות את כל ההוראות ואת כל הכלים הדרושים, והערכות ומה שצריך.
הכל.
זה כשר, לא כשר?
כשר בדת.
כשר בדת, אוהה, אוקיי.
תראי, הרוב, אני, כל אחד שיעשה משהו שהוא רוצה מבחינת הדת, אבל בגלל שכל האוכלוסייה באמת משתמשת מבתי מלון, אולמות אירועים, ועד שפים פרטיים, הנגשנו את זה לרמת כשרות גבוהה מאוד שכולם
יקבלו. אז טוב לדעת, ואנחנו מודים לך מאוד, שף שחר דבח, השכלנו בעולמות המולקולרי, זה שזה כמעט הרוב טבעוני, זה ממש למדנו משהו. תודה רבה.
טבעוני לגמרי, ותודה רבה לכן, חג שמח.
חג שמח. בתוכנית הפורימית שלנו בסרוויס, שירי כץ ואני רונה גרשון תלמי, ואנחנו מסיימות את התוכנית שלנו בקינוחים ובמתוק.
במשלוח מנות,
משלוח פורים. מנות, פורים. אני קיבלתי השנה משלוח מנות אחד טבעוני, סיפרתי עליך לפני, אני לא אחשוף את כל הפרטים, אבל היו בתוכו דברים מעניינים. בוא נגיד ככה שמשלוחי מנות הם לא תמיד שגרתיים, זה לא תמיד הדבר הזה שאנחנו רואים בסופר עטוף בצלופן, ורצינו לשמוע קצת על משלוחי מנות המרתקים, המסורתיים של יוצאי טוניסיה ועיראק, למשל, לשאול האם זהו סיפורם של המטוגנים או שמה לא, ולשם כך זימנו את שרית סרדס טורטינו, שהיא עיתונאית אוכל ועורכת במגזין הגסטרונומי השולחן. שלום שרית.
מה שלומכם?
מצוין, אנחנו בסופה של תוכנית פורימית, וזימנו אותך אל המתוקים. אז ספרי לנו קצת, זה באמת, תגידי, יש משלוחי מנות כאלה שהבסיס שלהם הוא המטוגנים?
כן, בעיקר בקרב ודות המזרח. באמת מפתיע לגלות ומשמח לגלות שמשלוחי מנות לא מסתכמים רק בשלשלות האלו מהסופר עם חטיפים וכן חגיגת הממתקים השגרתיים, אלא באמת לפחות הסבתות והדודות כשעשו משלוחי מנות מסורתיים, אז השקיעו המון עבודה בעוגיות מטוגנות, עוגיות ממולאות. לעיראקים באמת יש את משלוח המנות הכי עשיר וססגוני, אני חושבת. יש בו עוגיות מרים, נגיד, שנקראות בבא בתמר, ויש סיגר כזה שעשוי מפילו וממולא באגוזים. זה אגב גם לתוניסאים יש, ולטריפוליטאים, ונקרא בוריק בלוז. סיגר כזה מבצק דקיק, שיש בו שקדים תכונים, והוא מטוגן.
אוי, יש מתכון של קלאודיה רודן, נראה לי לזה, זה מצוין, אוקיי. כן, סליחה. אני כבר זומרת להכין, כן, כן.
האמת שכל ארצות המגרב שם, יש להם ממתקים מסורתיים כאלה לפורים, מאוד מאוד דומים. יש כל מיני סוגים של כיסונים, כיסוני שמרים שממולאים בגבינה, או כיסונים שממולאים באגוזים, עוגיות מטוגנות, יש דבלה, אם אתן מכירות, גם לטריפוליטאים, גם לטוניסאים.
שהיא לא נראית כמו אוזן המן, אלא היא נראית כמו התנוך עצמו. זה
כאילו, אני חושבת ש... אני נראית.
כאילו, שמתי לב שכל הצורות פתאום הן אחרות. זאת אומרת, המקרוד, היו-יו, זה נראה כמו לונה פארק של, לא יודעת, הרבה אצבעות.
של אוזניים.
כן, לא ברור למה דווקא אנחנו ככה קובלים את עצמנו למשולש המסורתי של ה...
שגם הוא לא נראה כמו אוזן.
נכון, גם הוא לא נראה כמו אוזן, נכון.
אבל איכשהו התקבע העניין הזה של המשולש שממולה בפרג, כשיש עושר כל כך גדול. אגב, לא רק אצל דות המזרח, גם אצל היקים למשל, יש אוזני המן שקוראים להם הומנטשן, שזה כיסי המן או תיק המן, ואלה בעצם עוגיות פריחות שממולאות בפרג. באוקראינה יש משהו דומה שממלאים בדבש ואגוזים, ובצ'כיה בשזיפים, בפולין באגסים ואגוזים.
אז כמו שלמדנו כבר, אני רוצה לשאול אותך אולי, כמו שלמדנו בעולמות הקולינריה שרית, זה הכל בעצם הסיפור של אותו דבר בגרסאות שונות. זאת אומרת, זה כמו שאנחנו מכירים את הכיסונים, את המנטו והדימסם, שבכל ארץ קיבלו את הצורה והשם שלהם, גם כאן בעצם יש כל מיני גלגולים מאוד דומים.
נכון, נכון. אני מניחה שיש כל מיני סיבות... היסטוריות או חברתיות או גם גסטרונומיות. אני למשל מצאתי במשתי הפורים של הטוניסאים, יש המון, אגב, המון מאכלים שהם לא מתוקים.
זה מה שחיפשתי, שם... בלי מזרק אינסולין, כן. את
המשלוח מיון עכשיו. שם,
הם בכלל במשתה הזה עושים ברבקיו, שהם קוראים לו משווי, שזה בעצם בשר על האש, כל מיני צלעות כבד, זה מרגז, זה כבדים,
משוקדים, אני רוצה
אבל...
משלוח כזה.
אבל זה לא משלוח, אבל עושים את זה במשלוח, מה זה טייק אווי?
זה לא משלוח, זה המשתה שהם עושים, אבל מה שהתחלתי לומר, זה שלמשל יש להם לחם מיוחד למשתה הפורים, שהוא לא מתוק, הוא שטוח בצורה של פיטה, אבל הוא מאותר או באלכסונים כאלו או בעיגולים, ואיך הם עושים את העיגולים? בעזרת האצבעון של התופרת, תודו שמזמן לא
נזכרתי,
נפלא, משלוח מנות נוסטלגי.
לגמרי, כן.
אז באמת העניין הזה שאנחנו גם מקובעות, שימו לב, על העניין של משלוח מנות, זה דבר שצריך להחזיק זמן. זאת אומרת, מביאים דברים שאולי אפשר לאכול אותם עוד כמה ימים, איזה שוקולד שערוז בצורה מסוימת, עוגיות בקופסה.
אם זה סירופ סוכר, אז זה בטח
אפשר.
לא, אבל אם מביאים למשל כל מיני עוגיות נוטפות כאלה שצריך לאכול עכשיו, או בשר, כמו שאני פשוט מאושרת מה...
זה המשלוח שלנו.
כן, זהו. יכול להיות משלוח שהוא כמו טייקאווי, זה לא כל כך נורא, זאת אומרת, שלחו לך אוכל, זה לא חייב
לא
להיות
כל כך
משהו
נורא
שנשמר.
ונפלא, יש להם למשל מעקוד לטוניסאים, יש מעקוד שזה פשטידת תפוחי אדמה וביצים, שהם אוכלים באופן מסורתי.
זה שייך לפורים? אני קראתי את זה ככה.
כן, כן, לגמרי.
מדהים, לא יודעת שייך לפורים.
זה נחשב, המעקוד זה נחשב אוכל של פורים, וגם פול בכמון משום מה, ואוף ממולה. אגב, אצל המרוקאים יש לחמניות וחלות, שבתוכן הם עושים ביצה קשה. ואצלם זה לא אוזני המן, אלא עין המן. הילד הבכור במשפחה צריך לשלוף את העין של המן. אני מודה שזו חוויה קצת
טראומטית, אבל מצד שני זה נשמע כמו משהו אינסטגרמי להפליא. את חוצה את זה ומצלמת ומיליארד לייקים.
שירת כל כך עכשווית, אינסטגרמי, אוזני המן, שירי. תוציאו את אוזני המן מהאינסטגרם, עד כאן אני אומרת, עד כאן.
לכו על העיניים.
על העיניים, זה משעשע. טוב, העיקר שהמן הרשע שם ואנחנו זוכרים את האוזן האוזן שלו והעין שלו ווואטאבר.
והעיקר שכיהודים יש לנו מה לאכול.
בדיוק, בדיוק. ובאמת חבת לנו את הקדר, מה שנקרא. אז המון המון תודה. תענוג לדבר איתך, שרית סרדס טורטינו, עיתונאית אוכל ועורכת במגזין הגסטרונומי השולחן. תודה רבה.
תודה, שרית.
בשמחה, משתמע.
אז שיר, זהו, עכשיו אחרי כל השפע הזה, את יודעת, באמת, השולחן כאן מלא. נשאר לאחל חג שמח.
טעים, יש המון רעיונות טעימים לחג.
תודה רבה לך, שיר קאט. ונאמר תודה לאבי שמאי, שהיה איתנו כאן על הביצוע הטכני ובכלל. ותודה לכם, המאזינים. סרוויס.
Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours, ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps de rêve. Les souvenirs se fanent aussi.
Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbon et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche. Mais jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 parole. Parole encore des paroles que tu sais mon mot.
Parler comme la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Comme j'aimerais que tu me comprennes.
Rien que des mots.
Que tu m'écoutes au moins une fois.
Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux.
Tu es mon rêve défendu.
Oui, tellement faux.
Mon seul tourment et mon unique espérance.
Ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence.
Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes.
Caramel, bonbon et chocolat.
Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Encore un mot, juste une parole.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
C'est mon mot.
Que tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.